שלום וברכה. אנחנו פרשת ויגש אליו יהודה. אנחנו רוצים לעסוק בנושא של מקצה אחיו לקח. מי הם השבטים שיוסף, אחרי שהוא נתוודה לאחיו, ויעקב אבינו יורד למצרים יחד עם השבטים, ופרעו וכל מצרים שומעים ש יוסף הביא את אחיו למצרים, אז יוסף לוקח נציגות מאחיו להציג לפרעה. ורש"י כאן אומר את מי הוא הציג. האם זה אותם חזקים או האלה החלשים? ובזה יש רש"י שאומר שיש כאן הבדל בין מדרש רבה, שהיא אגדת ארץ ישראל, לבין התמוד הבבלי, שאנחנו בעצם מדברים על סיום התמוד הבבלי, שזה תלמוד תורת גלות, ואנחנו נראה שיש כאן ממש דוגמה, כזה ממש דוגמה קלאסית בנושא הזה של בין הבדל תורת ארץ ישראל לבין תלמוד בבלי, שזה תורה גלותית. יש הבדל ביניהם בהבחנות של הדברים, ורש"י בכוונה מסמן לנו אצבע להראות את ההבדל. אז בואו נתחיל. מקצה אחיו, הכותרת של השיעור, לקח מי הם השבטים וההבדל בין תורת ארץ ישראל לחוץ לארץ. במקור הראשון כתוב בראשית, פרק מ"ז, זה המקור בפסוק, ויבוא יוסף ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי וצונה ובקרה וכל אשר להם באו מארץ כנען והנה בארץ גושן, ומקצה אחיו לקח 5 אנשים ויציגם לפני פרעה. אז כמה הוא לקח? 5. השאלה היא מי אותם השבטים. אז בואו נראה את הרש"י שאנחנו רוצים לגעת בו, זה תורף השיעור מהרש"י הזה, מזה אנחנו יוצאים. אומר רש"י על הפרשה, מקצה אחיו מן הפחותים שבהם לגבורה, שאין נראים גיבורים. למה? שאם יראה אותם גיבורים, יעשה אותם אנשי מלחמתו. יוסף לא רוצה שהאחים יתערבבו בתוך מצרים, רוצה שילמדו תורה, שלח את יהודה גושניה, שעסקו בתורה, ופחות יהיו מעורים בצדדים שלא יתפוללו בגלות, אז הוא הפוך לוקח את הצדדים שהם חלשים. ומי הם? אומר רש"י, ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין. אותם שלא כפל משה שמותם כשברכם. אבל שמות הגיבורים כפל. מאיפה רואים שהוא כפל את שמות הגיבורים? שנאמר, וזאת ליהודה, שמה השם כל יהודה. אז יש לנו כאן פעמיים יהודה. ולגד אמר, ברוך מחריב קד. למה אתה מזכיר פעמיים את השם? להגיד שמה? שהוא חזק יותר. נפתלי אמר, נפתלי שלוחה, לדן אמר, דן, וכן לזבולון, לזבולון אמר, וכן לאשר, ולאשר אמר. זהו לשון בראשית רבה. מה זה בראשית רבה? בראשית רבה, כאשר יש לנו את תלמוד ירושלמי, ובעצם האגדות שנכנסים שם, זה בראשית רבה. אגדה שאומר רש"י שהיא אגדת ארץ ישראל. כשאנחנו רוצים לעסוק באגדות של ארץ ישראל, אומרנו רש"י, זה בראשית רבה. בתלמוד בבלי זה בלול. למה הוא בבלי? הוא בלול מהכל. אז הוא בלול גם האגדות וגם ההלכות מבוללות שמה. אם אתם רואים, בתלמוד ירושלמי הוא נקרא הלכתות, מסודר. והאגדות זה בראשית רבה. אבל בתלמוד בבלית, שלא מצינו עוד שאותם שכפל משה, שמותם הם החלשים. בבבלי, דווקא אלה שכפלו שמותיהם, ולאשר אמר, ולגד אמר, ולזבולון אמר, וכן הלאה, הם החלשים. ואותם לפני פרעה, יהודה שהוכפל שמו, לא הוכפל משום חלשות, אומרת הגמרא שמה, בבא קמא דף ס"ב, שיהודה באמת, יש כאן 6, יהודה הוא לא קשור לזה, כי יהודה, שהוא אמר שאנוכי ערבנו, אמר אני אנוכי ערבנו ליעקב אבינו, אז קרה הדבר הזה שמה, שבעצם העצמות שלו היו מגועלים בארון, והוא ביקש עליו, שהצמות יחזרו למקומם, אז זה ברכתו של משה ליהודה. אבל אנחנו רואים כאן מכאן לתם יש בדבר, ואיתה בקמה, ברייתה, ספרי, שלינו בה, בזאת, בזאת הברכה, כמו תלמוד שלנו. אז בואו נסביר את הנקודה מכאן. מכאן אנחנו מבינים מי הם השבטים, יש לנו בעצם הבנה, מי הם השבטים שהם חזקים ומי הם החלשים. לפי התלמוד הירושלמי, לפי המדרש רבה, ראשית רבה, שגדלת ארץ ישראל, דווקא אלה שכפלו שמותיהם, כמו גד, נפתלי, דן, זבוב ואשר, שעומד להיכנס לכל אחד מהדמויות, הם דווקא, הם החזקים. לפי התלמוד הבבלי, הפוך, הם החלשים, ואותם יראה יוסף לפרעה. אז בואו נראה את המקור בראשית רבה, ממקורו, מה שרשי מביא, מצביע אלינו. בואו נראה המקור השלישי, זה המקור של בראשית רבה. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים. מפני מה אמר הכתוב ומקצה אחיו ללמדך שלא היו גיבורים? ומי אלו חמישה אנשים? ראובן, לוי, בנימין, שמעון, יששכר. ומפני מה לקח יוסף הצדיק הללו חמישה אנשים מאחיו? שהיה יודע באחיו כל גיבור וגיבור שהיה בהם. ועשה הדבר בחוכמה. אמר, אם אני מעמיד אני גיבורים לפני פרעה, רואה אותם ועושה אותם אנשי מלחמתו. למה אני צריך לסתול להיות אנשי, יש מלחמה שיכול להרג בקרב? כי מי שכפל שמו בביקתו של משה היה גיבור. וכל מי שלא כפל שמו לא היה גיבור. אז הנה בעצם בראשית רבה המקור של רש"י, יהודה שהיה גיבור, כפל שמו, שנאמר זאת ליהודה, שמה השם כל יהודה, לפיכך לא העמיד אותו לפני פרעה. כגון נפתלי, שנאמר, ונפתלי אמר נפתלי, מגון אשר, ולאשר אמר ברוך בנים אשר, וכגון דן, שנאמר, ולדן אמר דן, וגון זבולון, שנאמר זבולון אמר, שמח זבולון, וכגון גד, ולגד אמר בחור מרחיב גד, לפיכך לא העמידו אלו לפני פרעה. והשאר, שלא כפל שמותם, לא היו גיבורים. לפיכך העמידם לפני פרעה. מי זה? ראובן, לוי, שמעון ויששכר, לקח כתיב מקצה אחיו, לקח לא זכר שמותם, כאן לפי שלא היו גיבורים. אז לפי בראשית רבה זה מה שהזכרנו, זה המקור. גיבורים זאת אומרת, הם אנשים יותר חזקים, אז אנחנו צריכים להבין מה זה המקור הזה. כן? אנשי מלחמה, גיבורים, אנחנו נראה, גד, זרוף, קודקוד, כשהיה מוריד, איך היו יודעים, אם זה מכה של גד, אז היו רואים את הראש, נותן מכה עם החרב, הוא מוריד את הראש עם הזרוע. ווף, מוריד את הבן אדם חצי מהבן אדם. זה גד היה פה. שנאמר זרוע, אף קודקוד. גם הקודקוד של הראש וגם הזרוע, היו ביחד, היה מוריד... איך לא, בראשית רבה אמר שבעצם הם גיבורים. בראשית רבה הם היו גיבורים, אבל בתלמוד הבבלי, בבא קמא, הם מוזכרים שהם לא היו גיבורים. השאלה אנחנו צריכים להבין למה. וזה בעצם, נתחיל להיכנס לזה. אם כבר שאלת, נתחיל להיכנס לזה. כשאנחנו עוסקים בגלות, אז כל הצדדים החומריים, אין להם ערך, דוגמה. כי תצא מלחמה אל אויביך. פרשת כי תצא. בא רש"י, כן, המדרש אומר, רש"י אומר, לא דיברה תורה, אלא כן כדי צערה. כשאדם יוצא מלחמה מול צערה. למה? כי כשאתה נמצא באדם שנמצא בגלות, דרשן שנמצא בגלות, הוא לא יכול עכשיו לדבר על מלחמה, על צבא. מה זה קשור עכשיו לשומעים? הם נמצאים עכשיו בגלויות. אז דבר איתם על דברים שקרובים לליבם, יותר עניין של יצר הרע, של מידוד. לא דיברת על יצר הרע. אחרי 2000 שנה חוזרים לארץ ישראל, או עכשיו שבעצם דברים כאן ארץ ישראל, כי תסיים מלחמה על אויביך, מלחמה ממש, צבא ממש, אתה חוזר לפשט התורה. כי מדובר ממש על בפשט התורה. אנחנו, כשאתה נמצא בגלות, אתה חפש כל מיני דרשות, כי שיהיה משהו שבעצם מתאים לשומעים. אבל כשאתה בארץ ישראל, אז יש פשט התורה, זה כי תצא מלחמה על אויביך, זה פשט התורה. כן? הפוך, לפי בראשית רבה, הם היו גיבורים. ארץ ישראל, לפי הבבלי, הם היו חלשים. כן, בדיוק. עכשיו, למה הם היו חלשים? בואו נראה למה. כי הם מייצגים את הצדדים החומריים. הצדדים החומריים בארץ ישראל, זה מצוין. בגלות, זה לא. בגלות היו תמיד נסים ליצור מציאות של... הרי בעצם, כשחזרו לארץ ישראל, שמצוות התלויות בארץ. אפרה קדוש, אווירה קדוש. גם מי שאוחז באפר, ואוחז באפר, יש לו קדושה. אדם עושה מלחמה, דוד המלך, חרדוף והשיגים, לא שיבת קלותם, קדושה. בגלות זה לא בא לידי ביטוי, בגלות זה נעלם. אז עכשיו רש"י מסביר לנו משהו מאוד עמוק, וזה בעצם המהלך שרוצים להגיע אליו. שהצדדים האלה שהשבטים גילו בארץ ישראל, זה מעליותה, זה דבר גבוה, זה דבר גדול. אבל בחוץ לארץ, תלמוד הבבלי, זה הופך להיות חולשה. ובגלל זה יש רש"י, בדרך כלל לא מביא לנו כזה דבר, שרש"י לא עוסק בזה של, יש לנו אגדת ארץ ישראל ותלמוד בבלי, רש"י בכלל בדרך כלל לא עוסק על דברים. זה דבר שהוא יוצא מן הכלל פה, בפרשה. למה הוא עושה את זה? להגיד לך שיש כאן צד עמוק בין ההבחנה של השבטים האלה בארץ ישראל, להבחנה הזאת שתהיה בגלות, שבעצם שם דופך להיות חולשה. זה מה שרוצים להגיע. אז בואו נראה. תוספות ריד מסביר לנו קודם כל, מסכת בבא קמא, על תוספות שם מביא, למה מוזכר אלו נכפלים בשמותם, בקור רביעי, פירוש שבעה הוכפלו בשמותם עם יוסף. יהודה, אמרנו, לא קשור לעניין, שבגלל זה, זה היה ברכה של משה על הצמות שלו, עשר יהודה מהם יישארו חמישה. המורה כתב פרשה מפי בראשית רבה, שאותן שלא הוכפלו היו חלשים. ופליג התלמודן, התלמוד שלנו, ואני חיפשתי בראשית רבה וכתבו כך, ומקצה אחד לקח חמישה אנשים, אמר רבי יהושע בן נחמני, אותו המפרשים במשנה תורה, ויש לומר שעל כפולין הוא אומר, כן, כפורש בספרי ולא פליגי, אז הוא רוצה להגיד תוספות ריד שכן, יש לנו כאן שאלה במי כמדובר, תוספות בגמרא, הוא גם כן מביא את הדיון הזה. עכשיו אני רוצה לראות, מה הבעיה של יוסף? למה הבעיה שבגלות יבואו, יהיו אשי מלחמה, יראו את הנאמנות שלהם כלפי הממלכה שנמצאת שם, מה הבעיה? וזה כאן יוסף מגלה לנו משהו שעכשיו יציאה לגלות, כל איש חיל וחוזק בגלות זה לא, שם צריך להיות להסתגר. בארץ ישראל תפרוץ עם, עם, עם עוצמות של כוח בגלות לא, בואו נראה. חתן סופר אומר, כוח חמישי, מסכת חולין דף קוף ג' עמוד ב'. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ודאי מרדכי לא רצה שום תשועת חן ושום קרבת אל המלך, כמו שעשה יוסף הצדיק. ומקצה אחד וכך חמישה אנשים שלא ישימם ראשים ושרים, כי לא יחפצו הצדיקים להתוודע לרשות, וביותר במלכות הרמאים. ושוב כשנתעלה מרדכי על כורחו ונעשה משנה למלך, הרי פרשו ממנו קצת מצד הסנהדרין, כתוב שרצוי לרוב אחיו, לא לכל אחיו, רק רוב אחיו, כי ירדו, יצאו ממנו כמה. וגם ירד עם מדרגתו, ונמנע חמישי באנשי כס הגדולה. כבר בסוף פרק כמה דמגילה, ומזה הטעם, בעצמו ציווה עליו מרדכי שלא תגיד אמה ומולתה, שלא רצה קריבתו בבית המלך. זאת אומרת, מרדכי גילה שאין עניין בגלות, לא רוצים את זה. הרי כמובן אחר שאמר למלך בשם מרדכי ולא נעשה עם עוד דבר, לא התעוררה את המלך לעשות עם מרדכי שום טובה על זה. כי לא ביקש דובשו והוקצו. זאת אומרת, למרות שהוא הציל אותו, היה צריך להגיד, שמע, הצלתי אותך, בגדיו הטרש, מה עשו לך? לא, לא מחפש מינויים, פוליטיים, לא רוצה. לא רוצה לא מדובשך ולא מהוקצך. החויל וריצון בגדיו הטרש להמית את המלך והמלכה, כלומר פרק כמה דמגדילה, להלטים סטיל סם בספל וירגו הוא והיא, על כן להצעת נפשות, אמר מרדכי לאסתר, אבל לא רצה שתאמר למלך בשמו. ויולד מצווה רבה, לומר דבר בשם אמרו, לא אמרה. היא בשם מגיד מרדכי, אז אנחנו רואים כאן דבר שבכלל מרדכי לא רצה לשוף אליו, אין עניין לבוא ולהתבלט כלפי הגויים בחוץ לארץ. ולראות שאתה איש חיל, או כל המינויים הפוליטיים שיש בחוץ לארץ. מה מעניין? מה מעניין? עכשיו בואו נראה אם ככה, וננסה להעמיק קצת את המקום של הדברים. בדברים, רש"י שם מביא, הוא מכריע. זאת אומרת, פה בראשית, הוא מביא את הדילמה בין בראשית רבה, לבין התלמוד הבבלי, אבל בדברים, הוא מביא את זה עצמו, הוא מביא שבעצם זבולון וכן הלאה, הם היו החלשים. בואו נראה, מקור השישי. זבולון אמר, אלו חמישה שבטים שבירך באחרונה. זבולון אמר, זבולון וגד דן נפתלי ואשר. וכפל שמותיהם לחזקם ולהגבירם. שיהיו חלשים בכל השבטים. הם שהוליך יוסף לפני פרעה. שנאמר, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים, לפי שנראים חלשים ולא ישים אותם ולא שרים מלחמתו. אז כאן הוא מכריע שהם היו חלשים. אז בואו נראה, מה המיוחד בכל שבט? מה המיוחד? בואו נכנס למדרשים, ונראה שיש בכל שבט הרי יש ייחוד מסוים. בואו נראה מה הייחודיות של החמישה שבטים שמנינו כאן, שפירשי אומר שהם, מה הם? החלשים. לפי הגמרא הבבלית, ופי ארץ ישראל הם החזקים. אז בואו נראה. מי הם? זבולון, גד, דן, נפתלי ואשר. בסדר? בואו נראה מה הספרי מביא על אותם שבטים. ולזבולון אמר בקור השביעי, למה נאמר, לפי נאמר במקצה אחריו לקח חמישה אנשים, והציגן לפני פרו, ולא נתפרשו שמותם וזה אחד מהם. כתוב, שמח זבולון בצאתך, מלמד שהיה זבולון סרסור לאחיו, והיה לוקח מאחיו ומוכר לגויים, ומן הגויים ומוכר לאחיו. כתוב, שמח זבולון בצאתך ושכה בו עליך. אז כתוב שזבולון, שכה וזבולון, עשו הסכם, שזבולון כפרנס תשכר, שכה לומד תורה, וזבולון יצא לעסקים. כאן, מאוד מעניין כאן, כתוב, שמח זבולון בצאתך. אדם יוצא למכור סחורה, הוא יכול להגיד, רגע, מה, אולי אני אפסיד בסחורה. אולי אני אפסיד. אני צריך שאני אחזור חזרה, אז זה שווה העסק. אומר, לא. שמח זבולון בצאתך, כשישכר לומד תורה, הוא שמח, כבר שהוא יוצא לעסקים, הוא יודע שהוא ירוויח. כבר שמח זבולון בצאתך, למה? כי כשהוא אוחז בתורה, בצל חומה בצל הכסף, אז כבר ביציאה לעסקים כבר שמח. אבל יש כאן הסבר, שזבולון היה יודע להיות איש עסקים, הוא היה מעביר את כל הסחורה בין הגויים לבין ישראל, ובגלל זה כתוב שהוא היה איש עסקי מאוד רציני, זה זבולון. מי זה היה גד? גד אמר, בואו נראה בקור שמיני, למה נאמר גד מקצה אחד לקח חמישה אנשים, לפעול נתפרשו שמותם וזה אחד מהם, ברוך מרחיב גד, מלמד שתחומו של גד מרחיב והולך כלפי מזרח. בארץ ישראל, כשמחקים את הלשבטים, איפה היה גד? איפה היה גד? הירדן המזרחי, ראובן גד וחצי שבט המנשה, נכון? אז גד היה באזור הירדן המזרחי. עכשיו, מי בעצם חוטף את האיראנים, את הסורים, את כל זה, מי צריך להתמודד? אז גד. כי להביא שכם, למד שהוא סומך לצפר, סמוך לספר, למול הזה, שכל מי שהוא סמוך לספר, נמשל להריות. וטרף זרוע, פקודקוד, טרף זרוע לשעבר, פקודקוד, לעתיד לבוא. למה עתיד לבוא? איך אומרים, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, מאיפה, מה זה גלעדי? מגד, מגלעד זה. שם היה גד. עכשיו נבין קצת משהו מאוד מעניין. מי שנמצא באזור הספר, אז יוצא ממנו מי? יוצא ממנו נביאים. פעם אחת שמעתי אחד שאמר שאותם מתנחלים שנמצאים מתנחלים, דע לך מה, המתנחלים האלה שנמצאים במקומות המסוכנים, מבניהם יצא מה? יצאו נביאים. כי אליהו נביא הגיע מגלעד, שגלעד היה על ספר, על הגבולות, גבולות שהיה מסוכן שם. משם יצאו הנביאים. בגלל זה כתוב, מה זה זרוע הפקודקוד? שבהתחלה זרוע לשעבר, הפקודקוד העתיד לבוא, והיה ראשית לא, הוא בא בראש תחילה, והוא יבוא בראש לעתיד לבוא, זה לא הנביא שיבוא ויבשר לנו את הגאולה, זה גד. אז יש לנו כאן דבר שהוא מראה שהוא כוח לוחמני. איפה מתאים מלחמה, אמרנו? בארץ ישראל. דן. מה יש לנו עם דן? מה מיוחד בדן? יש לנו הרי גוש דן, נכון? מה מיוחד שמה? מה מיוחד בגוש דן? זה, הים, אתה אומר, יש שם אזור של מול הים, מה עוד? יש הרבה באוכלוסין, אבל לא רק זה, הוא גם כן כתוב, ודן יזנק מן הבשן. איפה זה הבשן? אמרת גולן, מה זה קשור? אז בואו נראה. דן גור אריה מלמד שסמוך הספר, וכל מי שסמוך הספר נמשל לאריות. יזנק מן הבשן. מה זינוק זה? יוצא ממקום אחד ונחק לשני מקומות. זאת אומרת, יש לו גם גוש דן, ויש לו גם כן רמת הגולן. כך שיטו של דן נוטה לו חלק בשני מקומות, וכן הוא אומר, יצא גבול בני דן, הם ועלו בני דן ולחמו. זאת אומרת, גם כן, גם נמשל לאריה, לספר, כל אלה אנשי מלחמה. בגלל שהם אנשי מלחמה, אז שמים אותם באזורים של הגבולות. אז גם דן הוא צריך להיות באזור של רמת הגולן, של רמת הגולן, בעצם הבשן, רמת הגולן, למה? כי הוא צריך להיות, הוא מורה כוח, לך תהיה בגבולות. אז דן יש לנו, בגלל שהוא מראה את הכוח שלו, אז הוא זוכה לשני מקומות. יש לו חלק בארץ ישראל באזור הירדן, נקרא לזה בגוש דן, ויש לו גם כן באזור רמת הגולן, דן נדנק מהבשן. כן, כבשו, נכון, שם התפרסו. היו כמה שבטים שהחיבו את המעגל השבטי שלהם. אז יש לנו נפתלי עכשיו, נפתלי. מה מיוחד בנפתלי? גם צדדים חומריים. נפתלי אמר, למה נאמר מקצה אחד וכן הלאה? נפתלי זבר רצון. מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו, בימים, בדגים, ספינות, מלא, יש לו מלא זה, ימים, דגים, ספינות, מלא ברכת השם, ברכת גינוסר, איפה זה ברכת גינוסר? ליד דבריה, כן? שם יש שם הכל פורה, הכל צמחייה אדירה. רבי אומר, זה בית דין של דבריה, ועליו נאמר, רצון נראה ועשה, ים זה ים של סופני, ודרום זה ימה של דבריה. ירש שלמד שנתן מעליך חבל חלקו בדרום, זכה גם כלצדדים רוחניים, של, שבית דין הגיע לדבריה, סנדרין הגיע גם לדבריה, וגם זכה לכל תבורה, דבריה, תבורה של ארץ ישראל, יש לו ימים, דגים, ספינות, אז נפתלי, איפה זה יהיה? בארץ ישראל, זה הצדדים החומרים. ואשר, מה מיוחד באשר? אז בואו נראה. בספר כתוב, ברוכים בנים אשר, אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר, יהי רצוי אחיו שהיה מתרצה לאחיו בשמן הפינקונון בגבלאות ומרצים לו בדבועה. עכשיו בואו נראה כמה הוא היה עשיר בשמן. כן, שמן מראה את הצדדים החומריים, תובל בשמן הרגלו, נשנת בשמן ראשי, את המלכים המושכים במלך. קצת שני גם כן, בואו נראה כמה העולם היה זיו השמן. שמן אתה עושה חומר בעירה, שיחה של איזה דשין עצמותיך. אז בואו נראה, מי היה המסחר הגדול של אשרת? כמה היה לו מסחר גדול בשמן? דבר אחרי רצוי חב, אין בכל הארצות שמשמטת בשביד כארצו של אשר. זאת אומרת, שמיטה שם אתה מרגיש, למה? כי הכוח התפוקה שיש בשבטו של אשר זה דבר אדיר. ותבל בשמן רגלו מלמד שארצו של אשר מושכת שמן כמעיין. כמו אתה ראית מעיין, שופך מים, שם השמן כמו מעיין. מעשה שנצטפטפו אנשי לודקיה בשמן. ומינו להם פולמיתוס אחד. היה איזה אחד, היו צריכים הרבה שמן. רצו לעשות תיבו. הם, כן, אנחנו צריכים לתיצו לשמן. אמרו לו, לך, וכך הוא שמן במאה ריבו. לך תביא מארץ ישראל לשם שבט אשר, תביא מהם עכשיו איזה קנייה רצינית מאוד, תביא לנו מאה ריבו שמן לכל המדינה. הלכו לצור, הגיע לצור, איפה זה צור? בנון, כן? אמר, אמר להם, יש לכם, אמר להם שמן ממאה ריבו, אני צריך. אמרו לו, לא, אצלנו אין, לך לגוש חלב, לך לארץ ישראל. אנחנו לגוש חלב, כן, זה מה שדבר כאן על עסקה מדינית. אמר להם, שמן במאה ריבו אני צריך. אני צריך לקנות, איך אומרים, לא מחסנים, לא תביא לי עכשיו איזה פח שמן. אמרו, לך אצל פלוני, לך בן אדם אחד, יש לו, צריך למדינה שלמה. הלך לביתו, ולא מצאו. אמרו לו, הרי הוא בשדה. אתה תגיד, אחד שיש לו שמן למדינה שלמה, הוא עובד בשדה? הלך למצאו שעוזק תחת הזית. מה הוא עושה? עובד בשדה תחת הזית. אמר לו, תגיד לי, שמן במאה ריבו, אני צריך. אמר לו, אמתן עד שיגמור את הזית. תן לי לגמור את העבודה פה. עכשיו הוא צוחק, למה? הוא מדבר על עסקה מדינית, על להביא שמן למדינה שלמה, והוא אומר לו, חכה, אני אגמור את העץ הזה עכשיו, חכה, אני אגמור את העץ הזה, אני אתן לך. כשגמר את הזה, נטל את כלה, והם משמש הוא בא, אמר פולמיתוס, אפשר שיש לזה שמן במאה ריבו, נראה לך שזה עובד לי פה מתחת השדה, יש לו איזה שמן למדינה שלמה, למאה ריבו? דומה שצחקו בי היהודים. היהודים צחקו עליהם, אולי זה, לך לגוש חלב, ליהודים, יש להם שמן כל כך הרבה. כיוון שבא לביתו, קרא לשפחתו, אמר לה, בואי ורחצי את רגלינו, ולעד ספל שמן ורחצה רגליהם, כמה שנאמר, טובה בשמן רגלו, פתאום הוא רואה שפעם שרוחץ את הרגל שלו, בדרך כלל במים רוחצים את הרגל. הוא רוחץ את הרגל במה? שמן. מסתכל, אומר, טוב, מעניין, אבל עדיין למדינה שלמה. נתן לפניו לחם, אכל ושתה, לאחר שאכל ושתה, עמד ומדד לו שמן במאה ריבו. הוא מסתכל פתאום, מוציא לו מחסנים בלי סוף. אמר לו, רצונך, שוב אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, אתה רוצה עוד? אמר לו, אין לי כסף אביך יותר מהריבו. אבל איך אני אקח את כל המחסנים האלה? אמר לו, טול, קח את הכל, ואני אבוא עמך ויטול את מעותיי. עמד ומדד לו שמן ב-18 ריבו, לא מה? כן? לא הניח אדם זה, לא גמל ולא חמור בארץ ישראל. כל המחקת השינוע בארץ ישראל, כל המסעיות, לא גמר, לא משכו, אמו הכירו אנשי לא תקיעה, וקדמו לפניו שלושת מילים, וכיסו לפניו כילוס גדול. אמר להם, לא התכסו לכילוס זה, אלא לאדם זה, הכל שלו. מה, זה לא של כל המדינה? לא, זה הכל שלו. ולא עוד שאני חייב לו 18 ריבו, לקיים שנאמר, יש מתאשר ואין קול, מתאושש ואין רב. זאת אומרת ששבט אשר לא היו מאמינים שהוא כזה עשיר, אבל כאן הוא היה כזה עשיר. ולמד שארצו של אשר הייתה מעלה של ארץ ישראל, אז גם כן, גם אשר היה ממנעול של ארץ ישראל, גם הוא היה על הספר, מעניין של הים, אז גם אשר היה על הספר. אז כל אלה מייצגים צדדים חומריים ומלחמתיים. עד כאן אנחנו מבינים קצת למה במדרש רבה דורשים אותם לשבח, כי הם עוסקים במלחמה, ומלחמה מתאימה רק למקומה בארץ ישראל. בחוץ הארץ, הצדדים האלה הם נחלשים, כי אין להם מקום. כן. לא, כתוב שתרו השבטים להתחתן זה בזה. אחרי שמה שקרה עם בנימין, אז השבטים הותרו להתחתן אחד בשני. בעיקרן היה אדם דבק במינו, אבל דבק בשבט שלו, אבל אחרי זה בט"ו באב, הותרה העירייה, והותרו השבטים להתחתן זה בזה, וכל אחד מתחתן עם השבטים, אחד מאחד לשני. עוד לפני ט"ו באב, כן. זה עוד שהיה לפני זה. אחרי זה כבר, אחרי זה... מה היה באירוע שהיה עם בנימין? זה היה בספר, בעצם בספר שופטים, שם מוזכר שם העניין של ט"ו באב. סוף השואה, בסוף השופטים. כן, 2000 שנה, מדובר כבר, כן, יותר מ-2000 שנה. יותר מ-2000 שנה. מאז הכל מתחברים, צריך, כל עם ישראל. עכשיו אני רוצה להפוך את העירייה, בסדר? זוהר הקדוש הופך את כל מבט, מה שאמרנו עד עכשיו. הזוהר הקדוש, עכשיו נראה, שמה שהוא מביא מקצה אחיו, זה מהלך אחר לגמרי. למה הוא בעצם מציג אותן לפני פרעה, אומר הזוהר הקדוש? כיוון אחר, עד כאן הסברנו שרש"י מביא צדדים חומריים. זה מתאים לתורת ארץ ישראל, למדרש רבה. הצדדים האלה החומריים בגלות, זה נחלש, אז בגלל זה הם חלשים. עכשיו זוהר בזוהר מביא משהו אחר לגמרי. בואו נראה את הזוהר מכמה פניות. מקור התשיעי, יוסף הצדיק, נמי אבי דחי, ידע הוא דכתיב, מקצה אחיו לקח 5 אנשים, והציגן לפני פרעה. מה היינו 5? אינון דלא סני לי, אלה שלא סנו אותו. לא גיבורים חלשים, אומר הזוהר, בגלל שהם לא סנו אותו. אדם עוד הכתיב, והוא נער את בני בלעה. אמר, כדאי אתון זכאין, כדאים אתם, שאתם זכאין למקם באי פרצה, דפרצו אחרון. אומר, כל המהלך של האחים ראו, שמה שקורה להם במצרים זה נבע, הכל נעשה בגלל ששמענו את אחינו ולא שמענו בקולו והתאכזרנו לאחינו, זרקו אותו לבור, הם הבינו שהכל בגלל זה. אז בא הזוהר ואומר, למה הוא מביא את אותם 5? כי אותם 5 הם לא היו בתוך הזריקה הזאת והם לא שנו את יוסף. אז אומר, להם יש יותר זכות. אז מול פרעה הקטרוג לא יעמוד להם, לא יעמוד. אז בוא ניקח את אלה שיש להם יותר זכויות, שהם לא יהיו בקטרוג הזה, והם, מה יעשו? זכאים למי קם להי פרצה. הם יכולים לעבור את הפרצה הזאת. למה? כי יש סכנה, כאשר יש מידה כנגד מידה. אם הם אלה אותם יש לסנוע, אז יכול להיות שמפרוע עכשיו יכול לגרום איזה פרצה. אז בואו ניקח מי שלא היה בתוך המעשה הזה ממש, כמו בני בילה, שהם בעצם גד, אשר, נפתלי, וכן הלאה. כן, לכל האחים. אבל בעצם הוא מראה כאן שזה אמר הזוהר לכיוון אחר. יש שם זכויות. זה מקור ראשון. הזוהר מקום אחר, מביא מהלך אחר לגמרי. תראו, זה דבר נפלא. למה הוא בעצם מביא ואומר את האחים ואומר שהם היו רועי צאן? מה אתם יודעים? למה אמר שהם רואי צאן? תהיה יותר עוד גושן. מה עוד? אומר האונקלוס, שתואבה היא מצרים. קודם כל בעצם, בפשט הדברים, תואבה היא מצרים. כי בעצם במצרים, הרצון זה היה אלוהות. אז הוא אמר, זה המצרים מחיקים את כל מי שהיה רואי צאן. אז הוא רוצה להרחיק אותם. ככה בפשט. עכשיו תראו מה זוהר הופך את העירייה. הצון זה כמו הודו. ראית הודו פעם פרה הולכת בהודו? באמצע הודו? ככה הם הולכים, אף אחד לא נוגע בה? ככה היה. אז הוא רוצה להגיד, בגלל שמי שעסק בצון, זה היה תואבה למצרים. הוא אמר, אז אתה עסק בצון, אז זה בפשט. נכון? אז למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה שהוא רצה שפרו יסלוד מהם. אתם רואים צון, טוב, תחוי מפה. לכו לארץ גושן, עד שרוי לי פה. זה בפשט. בסדר? כי תואבה היא למצרים. הזוהר הופך את זה לגמרי. בואו תראו מה הזוהר אומר. אומר הזוהר, נקרא את זה, נתגם זה בעברית. אומר, ולא יחשבו לאון, למבד לא רואה צון, אלא ודאי תואבת מצרים דחלה, יראת ואלעה דילון. זה היראה והאלוהים שלהם. יקרה אחי. ועד הכתיב, הן נזבח את תואבת מצרים. אמר יוסף, כל מתה מצרים היא ארץ רמסס. והיא ערה, אותה ארץ, אפריש לדחלה דילון. הם היו מפרישים את זה ליראה שלהם, לרעיה ולמח בכל עינוגין דאלמה. זאת אומרת, ארץ רמסס, הוא נתנו את זה למי? לצון, להסתובב שם. למה? כי הם היו חושבים מהצון, שבעצם הצון זה אלוהות אצלהם היה במצרים. אז הם היו נותנים לצון ללכת, תכו, תחדו שם, תאכלו כמה שאתם רוצים, אף אחד לא נוגע בכם, אף אחד לא הורג אתכם. אז זה היה ארץ רמסס. וכל מצרי חשיבו לנון דרען, לדחליון כדחליון. וכל המצרים חשבו את אותם אלה שבעצם היו רואי צון, אלה שרואים את העירה שלהם, כמו מה? כמו העיריהם. זאת אומרת, אתה יכול, הם היו מפחדים מאוד לעסוק בראיית צון. אתם יש לכם כוח להיות רועי צאן, אתם לא מפחדים מהכבש? הוא אומר, לא מפחדים מהכבש, זה לא מכה עם המקל. טוב, אז היו מתייחסים לישראל, מה? אומר הזוהר, בצורה רצינית, וואי, הם יכולים לראות, הם לא מפחדים מהפרה. כן, הם שוחטים פרות. ועודו, הם לא מפחדים מהפרות. אז אומר, אביד לאחי דירתון, האי ערה, אני אעשה לאחים שלי דירה באותה ארץ, והסקדון לו מצרי, והמצרים מה יעשו? הם יסגדו למי? ליהודים. למה? כי הם יגידו, הנה, הם נותנים מכות לאלוהים שלהם, תראה, הם רואי צאן. ויחשבו לו כתקע יאות, שלא כמו שצריך, והם דכתיב, כי תואבת מצרים כל רואי צאן, מחשבים לו כדחליון, חושבים לו כמו העירה שלהם. אז למה אמר שהם רואי צאן? הפוך, להגיד שהם יש להם כוח כאלוהות. אמר רבי יוסי, ואת עלינה, כמד התפרה, קודשה ביריחו, אבל יש לה זוהר, אבל רגע, קדוש ברוך הוא הרי נפרע מעינון דפלחי לעבודה זרה, אך התפרע מעבודה זרה ממש, הוא אומר, הרי קדוש ברוך הוא, עבודה זרה פורע גם מי שמתעסק בזה. אז אם עבודה זרה זה היו הצון, אז קדוש ברוך הוא צריך לפרוע גם כן מהאחים, מהשבטים. התפרע מעבודה זרה ממש, כי יוסף עביד לאחוי עבודה זרה, הוא גורם ליוסף לעשות מהאחים של עבודה זרה, קדוש ברוך הוא יכול לגרום בדבר הזה מסוכן. אמר לא אביד יוסף לאחוי עבודה זרה, אלא אביד לו לשלטה על עבודה זרה. עשה להם כוח לשלוט על עבודה זרה שלהם. ולחפיה ולכפות עבודה זרה דילאון, עבודה זרה שלהם, תחות ידעו, תחות ידיים שלהם, ולרדע לו במקל. ועשו להם במקל לעבודה זרה הזאת. אמר יוסף, איש שלטו נחי על עבודה זרה, אם ישלטו האחים שלי על עבודה זרה דילאון, כל שכן ישלטו על גרמיו. כל שכן שישלטו על מי? על עצמם של המצרים. זאת אומרת, בעצם האחים היו רואי צאן, כי הם רואים את מה? את האלוהות של מצרים. כל שכן, אם הם רואים את האלוהות של מצרים, הם ישלטו גם על מי? על המצרים. זאת אומרת, זה לא סתם היה בפשט שמצרים, כאילו רואי צאן, להרחיק אותם. איזה דבר תואב והפוך. הוא הפך את האחים שלו להיות מה? להיות השליטים של מצרים עכשיו. כך אומר הזוהר. ובגין כך, הוטיב לו למיטב הרע, במיטב הרע, שמו אותם במיטב הארץ. ושלטו אותם על כל הארץ, ולדה אמרה, דיו פסח, למה אנחנו לארץ רמסס, ארץ גושן? כי זה מיטב הארץ, למה מיטב הארץ? כי הם רואי צאן. ובגלל זה אמר קודש בירחו, בעשור לחודש, ביציאת מצרים, כן, סיבוד אחד אילון דמצרי, תקחו את היראה של מצרים, ותפסו אותם, ועשו ותפיס בתפיסה דילכון, ותפוס בתפיסה שלכם, יום אחד וטרן יומה וארבעה ימים, וקיעו אחרי תוציאו אותם, והתכנשו עלי, ושאתה דמצרי אבו שמין קל דחלה דילאון, כשהיו שומעים אחרי זה ששוחטים את הצון שלהם, ותפיס בתפיסת ישראל, ולא יחלין שזבה, לא יכלו בעצם להוציא את האלוהים שלהם מישראל, כי רואו את הצון, תופס את הכבש, שם אותו בבית, קושר אותו למיטה, והמצרים משתגעים, איך הוא קושר את הצון הזה למיטה? והיה וקשה לו, כאילו גרמה לו להתקדות לקתולה, אומר, כאילו הם עצמם הלכו להתקרב למר זה שמשומעים את הכבש קשור למיטה שלהם, ולא יוצא החוצה, זה כאילו הרגו אותם. אמר קודש ביחו, יהיה תפיס ברשותיו יום הבתר, יום ארבעה ימים, כיוון דיחמון יתה תפיס ביום, יתפוס אותם יום רביעי, ואז הפיקו לקטלה ויחמו למצרה, איך חתון עבדין, דינה, איך חסים את הדין הזה, וקש על יום מכל מחדש דוד למקודשי ביחוס. זאת אומרת, כל עשות המכות, מה שהוא עשו עם הפסח, שלקחו את הכבש, שחטו אותו על הדם, ושמו את זה, זה יותר קשה מכל, אומר הזוהר, דרך מכל עשות המכות. כל דם, צוורדי הכינים, זה יותר קשה להם מהכל. אז כאן לפי הזוהר, זה שהוא אמר להם שהם היו דווקא רועי צאן, זה דרגה שהפוך, הם הפכו את האחים שלו להיות אלוהי מצרים. עכשיו, בעצם אנחנו מבינים משהו מאוד מעניין כאן, שהזוהר הפך את המבט. עכשיו, בואו נראה את ההבנה של הכפולה. מה זה, למה בגמרא וגם במדרש רבה, מי שכפל שמו, אז הוא, יש לו איזה כוח יותר מיוחד. יש לנו באותיות, בעברית, יש לנו כמה אותיות כפולות. מה הם? מנצפח. מה מיוחד בהם? בואו נראה. פקד רבי אליעזר אומר, חמישה אותיות נכפלו בכל אותיות שבתורה, כולם לסוד גאולות. זאת אומרת, יש כאן, זה לא סתם הם נכפלו, אלא יש גם סוד גאולה. בואו נראה. כף כף, נאמר אברהם, אבינו, ניגל במוקסדים, שנאמר לך לך. כף כף. ממם, זאת אומרת, כל מי שנכפל, יש בזה מראה סוד שיהיה לעתיד לבוא. אתה רואה משהו כאן, אבל יש כאן משהו כפול, משהו שהוא לגאולה עתידה. מהמם ניגל בו יצחק, אבינו מיד פלישתים, שנאמר, לך מאימנו. נון נון, ניגל בו יעקב אבינו, שנאמר, הצילי לינה, מיד אחי, מיד אסב, נון נון נון. פי פי, שנאמר, בו נגלו אבותינו מצרים, שנאמר, פקוד פקעתי. בצדיק, בעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. זה כל זה ניגלנו. אבל בצדיק, אנחנו, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו לעתיד לבוא, משעבוד ארבע מלכויות, שנאמר להם, צמח, צמחתי לכם. שנאמר, ואמרתי להם, כה אמר שם צבאות, לאמור, הנה איש צמח, שמו, יכתב יצמח. וכולנו לא נמסרו אלה לאברהם, אברהם אבינו מסרן ליצחק, זאת אומרת, היה סוד, שהיה בעצם עובר מאבות אלה, מאב לבן, מסר את זה ליעקב, ואמר, דעו לכם, אלה אותיות שבהם יהיה הגאולה. ויעקב מסר סוד הגאולה ליוסף, שנאמר, ואלוהים בקוד יפקוד אלוהים אתכם. זה פי פי, ויוסף בנו מסר סוד הגאולה הזה לאחיו, ואמר להם, יפקוד אלוהים אתכם, ואשר מסר סוד הגאולה הזאת לסרח ביתו, וכשבאו משה ואהרון אצל זקני ישראל, עשו אותות לעיניהם, הלכו את לסרח ביתו, בת אשר, אמר להם, בא אדם אחד אצלנו ועשה אותות לעינינו. אמרה להם, אין באותו ממש, כל הדברים איזה שטויות. אמרו לה, והרי אמר, פקוד יפקוד! פי פי, אלוהים אתכם, אמרה, הוא האיש, העתיד לגאול את ישראל ומצרים, שנאמר, שמעתי מאבא, פי פי, פקוד יפקוד. מיד האמינו עם באלוהים בשלוחו, שנאמר, והם אין עם וישמעו כי פקד השם את עמו. אז יש לנו בעצם מנצפח, למה זה כפולה? כי בהם יש את הגאולה, זה לא, יש עכשיו, יש משהו עכשיו, יש משהו עתיד לבוא, זה הגאולה עתידה, בגלל זה יש מנצפח. עכשיו, מה זה קשור אלינו? יש ספר בתיים שמסביר את הקשר של הדברים. לכאורה, מקור 12, אינו מובן מה העניין חוכמה יש בקריאת שם לכל דבר. אתם יודעים, יש כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, יש שם. השם זה אותיות שמחיות את הדבר הזה. האדם קרא לכל החיות שם. עכשיו שם, אם אתה כל כך מפריט את השמות האלה, הכל נעלם. זה שמות. זאת אומרת, יש צירוף שמות שקודש ברוך הוא בעולם. לכל אדם ולכל חומר. אתה מפריט את השם הזה, הוא נעלם. כן? אז בעצם אנחנו רואים כמה שמעניין. כן? שאמר לי פעם מטריקס. אתה רואה כאן אותיות, מפריד אותם, הכל נעלם. בואו תראו מה אני מסביר את זה. אמר הרב, בדרך זה דיני החיות מבחינת דומם, צומע, חי, מדבר. נמשך מבחינת אותיות שמהם נמשכים חיות, חיות כל דבר. כפי בחינת שורשו. ואחיזתו בבחינת אותיות התורה. וזהו בחינת חוכמה של האדם הראשון, שבכל דבר, בצומע, בחי, מדבר, הכל יש אותיות. שהיה יודע החיות של כל דבר ודבר, מאיזה צירופי אותיות הם הנמשכים. וכל נברא, כפי שורש אחיזתו באותיות התורה, כך קרא שמו. כי מאלו, זה לא רק החיות, הכל. כי מאלו האותיות נמשך שפעו וחיותו. וזהו כל אשר יקרא לו אדם נפש, חיה, הוא שמו. כי השם הוא הדבר, הוא ממש חיות הנברא. אהו, עד כאן דבריו. עכשיו הוא מסביר, פו דף, עוד אורך באמצע, כן? הוא השם שלו, השם שלו הוא החיות שלו. כן, הוא שמו. זאת אומרת, זה כל הכל נפש חיה הוא שמו, אני צריך לקרוא לה נפש חיה הוא שמו. מה זה נפש? הנפש הוא השם. עכשיו זה רק התחלנו. מדי הפי דברנו אלה, בעת שבא אדם לאיזה מידה רעה, כגון כעס וקצה בו, או איזו תאווה גופנית, צריך להעלות בחינת האותיות השם של הדבר ההוא. יש משהו שמחיה אותו. להדביקם בשורשם באותיות התורה. בגלל זה בך המנובל זה, מושכו לבית המדרש, תלמד תורה, ואז אותיות התורה, מה עושים? מעלים את הדבר הזה. וצריך לבחינת אותיות השם של הדבר ההוא, להדביקם בשורשם באותיות התורה, שמהם נמשך חיות לדברים הללו. ומזה יבוטל המידה הרעה היא, או התאווה היא. ועד איזה מבטל כל בחינת גבורות ודינים, וממשיך בחינת חסד ומקור החסד, ועד איזה בחינת אותיות הללו, שמהם נמשך בחינת חסד ושפע החיות לכל הנבראים, ועד איזה מהפך מיד הדין לרמדת הרחמים. זאת אומרת, מי שיודע לצרף אותיות, בכלל, אתה יודע שתמיד היו הצדיקים, היו מצרים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, סימן A, שם במדלת שכתוב שבית השם יגיד תמיד, שאדם יצרה, שאדם יצר לעצמו תמיד שם י' כ' ו' כ'. כשאדם מציין י' כ' ו' כ', היו צדיקים שהיו מסתכלים, והיו יודעים את האדם, מה מצבו הנפשי, על פי שהיו מציירים על האדם הזה את שם י' כ' ו' כ', ויודעים מה הבחינה שלו. בבא סאלי וכל זה היו ככה עושים. זה אחד מסודות שבא השם טוב גם כן, שהם היו מסתכלים באדם, מציירים את י' כ' ו' כ', ויודעים את המצב הרוחני שלו. אז אומר, בינה אותיות, השירים המורים מבחינת חסד, הם רק 17. יש לנו הרי, יש לנו כמה כבד אותיות התורה, נכון?
17.
טוב, נכון. אז 17, יש לנו אותיות, ומנצפח עוד 5. 17 אותיות הם חסד. אבל 5 אותיות מנצפח, הם המורים מבחינת דינים. המים שהם כפולים, הם דינים. כיין שנאמר, בגלל זה שאומרים את האדם מה השם שלו, יודעים מה התאומות שלו, איזה שם יש לו בן אדם. בקצה אחיו לקח 5 אנשים, והציגן לפני פרעה, ואותם שיכפלו בשמותן, שלקח החלשים שבאחיו. למה? כי הם דינים, הם לא כמו חסד. עכשיו תראו מה הוא אומר כאן, וזו הפצצה הגדולה שאנחנו, שכל השיעור לדבר הזה. וכן הוא ב5 אותיות מצפח, כמו החמישה שלקח מחיו. שכפולים הם, מורים מבחינת דינים, כי 5 אותיות מצפח, גימטריה פער מבחינת דינים, ועל ידי זה אי אפשר להמשיך מבחינת חסד על ידי אותיות התורה, רק ב17 אותיות. יש לנו רק ב17 אותיות אפשר לעשות חסד, אבל במצפח אי אפשר. אמנם, תראה איך הוא הפך את הכל. בארץ ישראל אפשר להמתיק מבחינת אותיות מצפח לבחינת חסד. גם את המצפח, שזה דין, בארץ ישראל מה אתה יכול לעשות? להפוך את זה. מה זה קשור אלינו? המשה שבטים האלה, החלשים, בארץ ישראל הופכו להיות מה? בעלי כוח. וזהו, ואיך יעקב בארץ מצרים 17 שנה? אמרת 17, למה 17? טוב, כן, 17 שנה. כי בחוץ לארץ אי אפשר להמשיך מבחינת חסד, רק ב-17 אותיות. ושכבתי עם אבותיי, וסתני מצרים, וגבורתני בגבורתם, ואז השתחו ישראל על ראש המיטה. גימטריה, 2 פעמים פירש, היינו בארץ ישראל יכולים להמשיך מבחינת חסד גם באותיות מצפח הכפולים, כי 2 פעמים מצפח, גם תראה שגם כן פעמים פער, שקצות בעצם בדברים, אז אנחנו מבינים כאן שבארץ ישראל, בחוץ לארץ אין לנו אפשרות להחיזה במצפח, יש לנו רק 17 אותיות, בהם אפשר לעשות כל מיני צירופים ולעשות כל מיני דברים, אבל בארץ ישראל יש לנו גם אפשרות להפוך את המצפח למה? לחסד. מה אנחנו מבינים? זה גם כן השבטים האלה שהיו בחוץ לארץ, הם 5. בחוץ לארץ הם מים חדינים, הם נעלמים. בארץ ישראל זה הופך להיות כוח. צריך להבין למה. בארץ, בחוץ לארץ, ההנהגה שהצדיקים, אתם יודעים, בחוץ לארץ היה המון מונטניות. הרב קוק כותב באיגרות, שבחוץ לארץ, כשהיה המציאות של, שהשכינה לא היה לגוף. למה? כי בחוץ לארץ, אין מצוות התלויות בארץ, בהפרה קדוש. האוויר דרת ישראל מחכים. רק האוויר אפילו כאן, את הנושם יש כאן מחכים. אז בחוץ לארץ, כשהצדיקים רוצים לדמות לקונם, לדמות הקדוש ברוך הוא, אז היו צריכים לדתק מהגוף. בארץ ישראל, גם אדם שכמו שבורות התשובה, יש תשובה גופנית, אפילו בגוף, אדם עוסק בגוף, זה קודש, זה תשובה. כי יש גם ערך לגוף, לקדושה של הגוף, בארץ ישראל. עכשיו, זה בעצם ההבדל בין תורת גלות לתורת ארץ ישראל. אומר הרב בארות התורה, יש פרק שלם, בארות התורה פרק י' ג' שמדבר על תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. אז בואו נראה את הרב קוק. כשעוניו הרבה נסתר. אז כל מה שמבינים בלומדים מהנגלה, מאיר באור יקרות. הוא מתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. פתאום לומד נסתר, פתאום אומר, וואי, בנה, הלכות הפשוטות, זה סודות. אתה קם, אתה אומר, תשמע, אתה עומד פשוט פשט, תיאת ידיים. למה? איך נותנים ידיים? למין, שמאל, למין, שמאל. פתאום אתה רואה את המקורות של הדברים, שנסתר, אתה אומר, בונה, מה קורה פה? רוצים לראות דוגמה? אדם נותן ידיים. למה בבוקר שחיתו ידיים ימין, שמאל? נו, אז מה? אז תשמעו מה הזוהר אומר. כתוב את זה בית יוסף. אומר, התאומה של הבוקר היא תאומה מאוד חזקה. והיא תאומה קופצנית, כבת חורין. למה? אתה נותן לי צד ימין, היא קופצת צד שמאל. אתה עושה צד שמאל, היא קופצת צד ימין. ועד שאתה לא עושה שלוש פעמים כל צד, לא עושה אותך. כמה שהיא חזקה. הוא אומר, תשמע, זה לא כזה, אתה אומר, מה אכפת לי? זה ככה, מה צריך סירוגים האלה? מה צריך לזה? לא. הוא אומר, זה תאומה כזו חזקה שהיא קופצת צד לצד. ואז אתה עושה שלוש פעמים כל צד, אתה לא משתחרר. ואז אתה אומר, תשמע, מה זה? זה כאלה דברים, נהיה... מה, נתת ידיים וזה, פתאום אתה מבין שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. למה בידיים? כי הצדדים של הידיים, ככל שהאדם יוצא, מרכז הגוף זה מרכז החיים, אבל לקצוות, אז יש יותר תאומה. בגלל זה אפילו הציפורניים, זה הקצה שבקצה, יש בו אחר בתאומה. אז אתה רואה דברים פשוטים, אתה עוסק בדברים מסתר, אתה רואה דברים עמוקים ביותר. זהו שיטת ירושלמי, מתוך שחסידים היו, תורתם מתברכת. אתה רואה בעצם בזוהר, זה בעצם זה המקור שהיה בארץ ישראל, מי שלמד בבבלי, בגמרא, פתאום נכנס לזוהר, לא מבין מה קורה פה. אז בגמרא אתה רואה דברים שבעצם עוסקים בית המדרש, פתאום אתה הולך בזוהר, תפורה אחרת, יוצאים השדה, בשדה, כל ההשגות שלהם בשדה, ופתאום איזה תינוק מלמד אותם איזה סודות. מה זה? זה משהו כנראה, זה לא, זה כבר משהו אחר. כל, זה בתורת שארץ ישראל. זאת אומרת, תורתה מתברכת, לא משתמרת, מתברכת, ולא רק כדיבה הבבלי, שתורתה משתמרת. בעניין שירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתדרת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש ממעט הכמות ונחלים גדולים ואיתנים. משיגים מורה של תורה, גם בזה תפילה והתבוננות שבה, שגודם שאחר לה. כן, זה כתוב שהאדם שתחזים שעה אחת מפלים שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה. תורה מתה עליה. אז הבבלי, תוך שחסידים מהם תורתה משתמרת. אבל הירושלמי, תוך שחסידים מהם תורתה מתברכת. שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות. ובחוץ לארץ, רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות. רק באגדה אתה משיג משהו. וההלכות נדונות על פי השכל האנושי. והחשקים הושיבה לשם זה תמודה שבבל, זה חושך. מה זה חושך? כמו שיש לך, נגיד, איזה פיל בתוך החדר. וביחסים, כמו שהרב אמר כאן, שאתה מחסים כל מיני במישוש. אחד תופס את הרגל, אומר, שמה, יש כאן עמוד. אחד תופס את הצינור, אומר, יש כאן איזה צינור. אחד תופס את המניפה של הזה, אומר, יש כאן איזה מניפה. איקה דאם, ככה, איקה דאם, יש שום ככה, שום ככה, שום ככה. יש איזה פאזל, יש לי כאן פיל. זה בבלי, זה חושך. אמנם, מתוך החושך יצמח אור גדול, עם הולכים בחושך הוא אור גדול. יושבי ארץ בצלמוות, אור נוגה עליהם, כדי שמורידים בזה את תורת השכינה העליונה, לשדרות החיים הנמוכות. ומאירים בזה מאורות אפלים רבים מאוד. וזה נותן יד לכמה רחוקים שיבואו ויתקרבו ויתחברו אל האור העליון הזה שזיו התורה. זה הבדל במה? כן, בעצמותה שהיא תורת ארץ ישראל. זו הארץ היית טוב, אין לך תורה כתורת ארץ ישראל, ואין לך חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. אנחנו מבינים שבארץ ישראל משהו מתהפך שם. ובגלל זה גם האחים, השבטים, הם מקבלים כוח עכשיו, החמישה האחים האלה, שהם היו חלשים בתלמוד הבבלי, במדרש רבה הם הכי, הם הכי חזקים. גד, נפתלי, הם הכוח המלחמתי בארץ ישראל מקבל עוצמה. עכשיו אומר הרב, זה הרב קוק, הרב ציודה מסביר את מה שהרב קוק, אביו אומר, נלך מאב, נלך לבן. מה העניין של ארץ ישראל? בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. יותר מכל דור אנחנו צריכים את זה בדורנו. דור המלא שערות, תהפוכות, דור הנבילה, הפיכה, אנשים קצת מבולבלים, לא יודעים מה קורה. בין הזמן של ההורה והאפלה, הכל כזה, אין מדינה, אין איזה, ממשלה, ייאוש, ביתך וכל המשפטים סותרים זה את זה. הציבורים בקרבו עושים אותה כמלקחה וכהרגעה שלא ידע שלב. לא, אנחנו צריכים את סם חיים דווקא תורת ארץ ישראל. אנחנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים בצורנו האלוקי, בהגותיה, ברעיונותיה של תורת אמת, את היופי והנשגב, במצוותיה המעשיות. אתה רואה, פתאום אתה רואה הלכות. בוא'נה, זה סודות עליונים. ביטוח חיים כולם, גם האדם שעוסק בדברים מעשיים, הוא איש שדה, יכול, הרב קוק אומר שאדם יכול להיות לחוש בשדה ויכול להשיג השגות כמו שאחד שעוסק בשמות הקודש, צופה שמות הקודש. זה לא איזה ניתוק, איזה נפילה, זה הפוך. בגלל זה הוא אומר, בהגותי ועודני של תורת אמת, את היופן נשגב ומצוותי המעשיות בתיאור החיים כולם, של פיה וקרבה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים, אשר לטעום וקל וחומר להתאים, כולל מובן המלא, אפשר כעל ידי אור תורת ארץ ישראל. ואז יש שם איזה הסבר שם, דיון שם, ברב שדבר על, על כאלה שעזבו את ה... דובר כאן על אותם הקיבוצים, וכל מיני אנשים שעזבו את הדרך, שהם היו בעצם בהתחלה לומדים בחדר, וכל מיני מקומות שלמדו, ופתאום הגיעו לארץ ועזבו את הדרך. אשר בעצתי ישאל לדבר עם דקותו עם בניו, ואמרתי לכבוד תורתו, ביותו פה אימנו שישתי, להתנהג דווקא מדת החסד, הגמור עם הצעירים. מה אמרנו בארץ ישראל, מה הופך להיות? המנצפח הופך להיות מה? חסד. ולומר להם שיש מציאותיהם כמה דברים טובים, וכל עיקר טעותם, כי מה שהם סובבים שהדברים הטובים הם שהם מרגישים הם נגד התורה, באמת הם גופי תורה, להראות להם את כל הדדים האלה, הפוך, הרצונות שלהם, התאוות שהם יש בזה, נובע מתוך דדים פנימיים, זה תורת ארץ ישראל. אז כשאנחנו, שרשי כאן בפרשה, מביא לנו שיש כאן איזה כביכול דיון בין תורת ארץ ישראל לבין תורת גלות בחמשת השבטים, שמי הם, מי החזקים ומי החלשים, זה בעצם פותח לנו צוהר וחלון לתורה עמוקה, שמציגה את כל היחס בין תורת ארץ ישראל ותורת הגלות, שהצדדים בארץ ישראל חוזרים לפשט הדברים, דווקא השבטים שמצדיקים את הצדדים החומריים והמלחמתיים, השי צבא האלה, כמו הגד ונפתלי ודן, שזוהים כאן בשן, הם בארץ ישראל הם החזקים, בבבלי הם החלשים. אנחנו חוזרים עכשיו אחרי 2,000 שנה אחרי לארץ ישראל, דור שנולד בארץ ישראל וחי בארץ ישראל. אז עכשיו כל הצדדים האלה חוזרים, והעוצמות האלה שמייצגים השבטים האלה הולכים ונבנים אחרי 2,000 שנה. שבת שלום.